שלום חברים, היום אני רוצה לספר לכם עדות מיוחדת ששמעתי באופן אישי ממי שפיקד על מבצע חטיפת ילדי תימן. אני לא חושב שהסיפור הזה התפרסם אי פעם, אני לא יודע אם מישהו שמע עליו. לפני כ-20 שנה בערך נשלחתי במסגרת העבודה להיפגש עם איזשהו רב חשוב בבני ברק. הגעתי למשרד שלו, זה היה איזה משרד שאתה צריך לרדת איזה שתי קומות מתחת לאדמה, להגיע לאיזשהו חניון תת-קרקעי. נכנסתי וישב מולי אדם בסביבות גיל 80, וסיפר לי שהוא עצמו פיקד על מבצע חטיפת ילדי תימן. זה סיפור מדהים, ישבתי איתו שם שעתיים, וזה מה שהוא סיפר לי. השנה הייתה שנת 1950, מדינת ישראל רק קמה לפני שנתיים, בדיוק סיימה את מלחמת העצמאות, הרבה עבדות, הרבה הרוגים, מלחמה ארוכה שלקחה כמעט שנתיים, ולפתע מתחילים להגיע לארץ אלפים, אלפים מבני תימן, חלקם הגיעו ברגל, חלקם הגיעו בדרכים לא דרכים, 50,000 תימנים הגיעו באותו זמן. שמעו על הקמת המדינה, החליטו שהם מחסלים את יהדות תימן ועולים לארץ ישראל, לארץ הקודש, כי הגאולה הגיעה, משיח פה, מדינת ישראל קמה אחרי 2000 שנות גלות. 95% מיהדות תימן חיסלה את גלות תימן ועלתה לארץ ישראל. וכך כותב דוד בן גוריון בזיכרונותיו על העלייה הזאת: שמעתי על יציאת תימן מופלאה, משיחית, יציאת היהודים מכל קצווי תימן, ברגל וברכב, בנעריהם ובזקניהם, מתוך הפקרת רכושם, בריאותם, חייהם ופני כולם לעדן, שמשם אפשר להגיע למדינת ישראל המאירה ממרחקים וקורת ממעמקים. וגולדה מאיר אומרת שהיא הלכה לפגוש את אותם תימנים, וכך היא כותבת על שיחה שהייתה לה עם אחד מזקני התימנים: ראית כבר פעם אווירון? שאלתי קשיש אחד מגודל זקן. לא, השיב. אבל אתה לא פחדת לטוס? הוספתי לשאול. לא, חזר ואמר בתוקף רב, הכל כבר כתוב בתנ"ך, בישעיה, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. מדינת ישראל הצעירה ודלת האמצעים לא ממש ידעה מה לעשות עם התימנים. איך מטפלים ב-50,000 איש שמגיעים ברגע לארץ? איפה משכנים אותם? איך מטפלים בהם? אוכל, מקומות לינה, מקומות מגורים. והם בנו להם מעברות, שם הם הכניסו אותם, אוהלים, צריפונים, וסגרו את התימנים בתוך המעברות, ואז נוצרה בעיה. הבעיה הייתה שהתימנים היו אנשים צדיקים, יראי שמיים, ששמרו במשך אלפי שנים באדיקות על כל תורת ישראל, ואלו שטיפלו בהם, אלו שהקימו את המעברות, היו בדיוק הפוך. האמינו בזה שצריך לזנוח את תורת ישראל ולשכוח ממנה ולהמציא את היהודי החדש שחי כמו גוי ונראה כמו גוי. בתוך המעברות נוצרה איזושהי מלחמת דת. האנשים שמפעילים את המעברות מנסים לחנך את ילדי התימנים לזנוח את התורה והמצוות, ואילו התימנים נלחמים בכל כוחם לשמור על אורך חייהם הדתי, היהודי. תשמעו מה אומר על זה מי שהיה שם כילד. תשמעו את העדות הזאת.
אנחנו זכרנו שהיינו בני חורין בתימן. תתחנך איך שאתה רוצה לפי רוח התורה, בין עוררים. פה הגענו, בבוקר הילדים הולכים, מגיעים, אין תפילה. המורה מכריח אותם להוריד את הכיפות, את הנטילה והברכה אין. וזה אנחנו לא באנו מתימן בשביל זה, באנו לקיים את התורה. הלכתי, מצאתי את המנהל, אמרתי לו, למה לא מתפללים? אמר, חבל, מפסידים חצי שעה. מה, עבודת השם זה הפסד? למה אתה מונע מהם לא לטול את הידיים? אמר, הנה ידיים נקיות, אין בהם כלום. למה לא מברכים? אמר, לא צריך, אבל בעצות פנים. לא שריף. למה אתה מוריד עליהם את הכיפות? אמר, הנה יש תקרה. אמרתי לו, אנחנו לא רוצים חינוך כזה, ואני אלחם בכל כוחי שלא יהיה.
בנוסף לכל הצרות, אותה שנה הייתה שנה עם מזג אוויר ממש מוזר. היה כפור באופן בלתי נתפס באותו חורף. ירד שלג בראש העין. באזור המרכז ירד שלג, לא יום, לא יומיים, שבוע שלג. משהו בלתי נתפס. אנשי המעברות מצאו דרך להעניש את התימנים שלא שולחים את ילדיהם לבתי הספר החילונים, שבהם בעצם מסגלים אותם לחיי קיבוץ, חיי מושב, דהיינו חיים בלי תורה ומצוות. התימנים לא הסכימו בשום אופן לשלוח את הילדים שלהם לשם, והמחנכים, המורים, המנהלים של המעברות מצאו דרך להעניש אותם. הם אמרו להם שהם לא מוכנים לספק להם סמיכות ובגדים חמים ומעילים, רק בתנאי שישלחו את ילדיהם לבתי הספר החילונים. והתימנים מצידם העדיפו למות באוהלים שלהם, העדיפו שהילדים שלהם יקפאו מקור. השמועות על מה שקורה במחנות ההסגר האלה, במעברות, התחילו לפרוץ כאן בארץ. הם הגיעו גם לבני ברק. לבני ברק שמעו את זה האנשים ופשוט הזדעזעו עד עמקי נשמתם, והחליטו שהם חייבים למצוא דרך לעזור לתימנים שנמצאים שם במעברות. אחד האנשים ששמע על זה היה בחור צעיר, חבדניק, צעיר, שלום דוב ליפשיץ, כך קראו לו. הוא היה בן 21, הוא החליט שהוא לוקח את המושכות ועושה כל מה שהוא יכול כדי לעזור לאחים התימנים. בהתחלה הוא יוצא עם כמה חברים מהישיבה ועוברים בבתים בבני ברק, דופקים על הדלתות של האנשים ומבקשים להם לתרום איזשהו מעיל, איזושהי סמיכה, איזשהו טיפת אוכל בשביל האחים התימנים. והם מגלים שאנשים לא תורמים להם קצת, כל בני ברק תרמה להם מעילים וסמיכות בלי סוף. בסופו של דבר, הם שכרו מסעית, עברו עם מסעית עם רמקול ברחובות בני ברק, וכרזו לאנשים לתרום מעילים וסמיכות ואוכל לטובת התימנים שנמצאים במעברות. הבעיה הייתה אחר כך. איך מביאים את כל הציוד הזה לתוך המעברות? איך מכניסים את זה? הרי המעברות סגורות, השלטון לא נותן להכניס את הציוד הזה לתימנים. מה עושים? איך נכנסים? מה שעשו החבדניקים הצעירים זה לזייף הפגנה. הם הלכו עם הפגנות, עם שלטים, לקדמת המעברה, הגיעו לשינגימל, לשער של המעברה, והתחילו להפגין. הפגנה אפילו הייתי אומר תקיפה ואלימה, עם שלטים בגנות השלטון, בעד התימנים, עם רצון לכאורה לפרוץ לתוך המעברה. ובאותו זמן בדיוק, בצד השני של המעברה, מאחורי הגדר, התגנבה דרך השדות לאט לאט בשקט בלי אורות, מסעית אחת ועוד אחת ועוד אחת, מלאות בציוד אל הצד האחורי של המעברה. וכשניתן האות, ההפגנה בקדמת המעברה הפכה להיות אלימה יותר ואגרסיבית יותר, כל תשומת הלב ניתנה לשם, ומאחורה בשקט, מספר חבדניקים צעירים עם מספרי תיל חותכים את גדר התיל של המעברה ומתחילים להזרים ציוד פנימה לתוך המעברה. באותו זמן מפקד המבצע, הרב שלום דוב ליפשיץ, הבחור הצעיר בן ה-21, יושב ביחד עם זקני התימנים ואומרים לו, תקשיב, אנחנו מפחדים על הילדים. הם יחטפו לנו את הילדים והם לוקחים אותם ומעלימים אותם. מדובר בגזירת שמד. הם הולכים להעביר אותם על דתם, חייבים לעשות משהו עם הילדים. ביחד הם הוגים רעיון. יש לנו פה מסעיות ריקות, הוצאנו את כל הציוד, בוא נעמיס אותם בילדים. התימנים מוסרים את ילדיהם לידיהם של החבדניקים שמעמיסים את הילדים על מסעיות ומעבירים אותם לבני ברק. בבני ברק אנשים פרטיים אימצו ילד. הם פיזרו את הילדים ברחבי בני ברק, אנשי בני ברק אימצו ילדים תימנים, וכאשר הסתיימה התקופה, המשפחה שוחררה מהמעברה, הם באו אל המשפחות בבני ברק וקיבלו את ילדיהם בחזרה. הרב שלום דוב ליפשיץ הקים ארגון, גוף שנקרא יד לאחים התימנים. הם המשיכו לאסוף כסף, ציוד, עבור התימנים, ועזרו להם להקים תלמודי תורה, ישיבות, מקוואות, לדאוג לצד הרוחני והגשמי של העולים התימנים, בדיוק כמו שחב"ד עושים כל השנים עד היום לכל עם ישראל בכל מקום שהוא. הארגון שינה קצת את שמו במהלך השנים, והשם תימנים ירד ממנו, הוא נשאר רק עם השם יד לאחים, עד היום הוא קיים, הוא מטפל בעזרה לבנות שיהודיות שהתחתנו עם ערבים, לחילוץ ילדים יהודים שחיים בכפרים ערביים, ופעילות נגד המיסיון שפועל בארץ. אבל אתם יודעים, כששומעים את הסיפור הזה, נשארים איזושהי תחושה שהתימנים היו האחרונים להגיע. היו אנשים אחרים שהגיעו לפניהם, הקימו פה את המדינה, ואז התימנים הגיעו והיה צריך לעזור להם, לטפל בהם. מה שאנשים לא יודעים, שהחלוצים הראשונים, אנשי העלייה הראשונה, הראשונים להגיע בשנת 1881, אלפים, תף רש מים ב', העלייה הראשונה, היו התימנים. 5,000 תימנים שמעו שקיבוץ הגלויות החל, שעם ישראל עוזב את הגלות וחוזר לארץ ישראל, שהולכים להקים את מלכות ישראל, שמקימים פה יישובים חדשים, הם עוזבים הכל, עוזבים הכל, ועולים ברגל לארץ ישראל. חצי שנה של הליכה, חצי שנה הולכים בין ערבים, בין מזג אוויר קשה וחמור, בין שודדים שלוקחים להם הכל. 40% מהם מתים בדרך. 40% מהאנשים נפטרו בדרך לארץ ישראל. מספרים שכשהגיעה הקבוצה הראשונה לארץ ישראל, יותר נכון לירושלים, הייתה איזו אכסניה יהודית באזור הכפר קולוניה, איפה שנמצאת היום מוצא, מבשרת. ואיך שהם נכנסים שם לאכסניה, אז מספרים להם שירושלים ממש קרובה. עוברים איזה אר אחד או שניים והם מגיעים לירושלים. אז מבשרת לא הייתה חלק מירושלים. שומע את זה סלימן עמר, שהיה זקן העולים. ובאותו רגע הוא כולו מתחיל לרעוד. הוא אומר לעצמו, הלכתי חצי שנה ברגל בשביל להגיע לירושלים. אני נמצא אר אחד, שניים מירושלים, מבית המקדש, מהר הבית, ואני אלך לישון. שום דבר, הוא מתחיל לרוץ. מתחיל לרוץ בכיוון ירושלים, בכיוון בית המקדש, בכיוון הר הבית. הם רודפים אחריו, הוא אדם מבוגר, הוא בדיוק סיים יום הליכה ארוך, חצי שנה של הליכה ארוכה. הוא מגיע לירושלים, הוא רואה את הר הבית, הוא נופל על הברכיים, ואז נופל מלוא קומתו ונופח את נשמתו. וכך כותב הרב תביב הזקן לראשון לציון על עלייתם לארץ ישראל. ובאמת כל עלייתנו לארץ ישראל לא משום גזירת מלך ולא מצד חוסר הפרנסה, אלא מרוב חשקה ואהבה לעלות לארץ ישראל, ארץ הקודש. תשמעו איך הרב אברהם יצחק הכהן קוק, הרבה הראשי של ארץ ישראל באותה התקופה, מתאר את העלייה המופלאה של התימנים לארץ ישראל, וכך כותב הרב קוק: פה במושבה נוסף ברוך השם דבר לטובה, על ידי עד הקול של קיבוץ גלויות לארץ הקודש, שבא לארץ תימן, באו רבים מאחינו בני ישראל היושבים שם. והם אנשים מסתפקים במועט מאוד, רובם ככולם בני תורה, כמעט שלא נמצא ביניהם עם הארץ כלל, וכולם חרדים ויראי השם מאוד. והתימנים הללו מתפללים בכל יום ג' פעמים בציבור, בכוונה, ושקדנים בתורה, ביראת שמיים תמימה, ואין פרץ ומריבות בשכונתם. כן ירבה וכן יפרוץ ויאספו אספת נדחי ישראל פזורה. העולים התימנים הראשונים שהגיעו לארץ כל כך התרגשו להגיע לירושלים, להר הבית, והם חיפשו לגור במקום הכי קרוב שאפשר לבית המקדש. הם הגיעו עניים וחסרי כל, אבל הקהילות בירושלים גם הם היו עניות ולא היה שום דרך לעזור להם. התימנים שהגיעו ממש בלי שום דבר פשוט מצאו מערות באזור הר הזיתים, כפר סילואן, כפר השילוח, והתחילו לגור שם במערות ולנסות לבנות את עצמם שם. מי שנחלץ לעזרתם היה רבי ישראל דוב פרומקין, אדם חסיד, ירא שמיים, רב חרדי חשוב שגר בירושלים, הבעלים של עיתון חבצלת שמספר את הסיפור של מה שקורה כאן בארץ ישראל, השותף של ישראל בק בעשייה למען הקמת השכונות והיישובים בארץ ישראל, והוא מקים קרן צדקה שנקראת עזרת נידחים לעזרת נדחי ישראל. והוא מנסה לארגן כסף ותרומות מכל רחבי העולם כדי לעזור לאחינו התימנים. ובעזרת קרן הצדקה הזאת הם מצליחים לעזור לתימנים להקים לא פחות מ-10 שכונות. התימנים מקימים 10 שכונות מחוץ לחומות בירושלים. השכונות הראשונות שהוקמו בירושלים מחוץ לחומות, התימנים הקימו אותם. ואלו הם השכונות. השכונה הראשונה הייתה כפר השילוח, שהוקמה ישר כשהתימנים הגיעו בשנת 1881. אחר כך משכנות ישראל ב-82. נחלת ישראל רמה, שזה היה כפר חקלאי שלצערנו לא הצליח להחזיק מעמד, אבל השכונה הוקמה ליד שמואל הנביא, זה הוקם ב-1895. שכונת נחלת צביל ליד מאה שערים, 1889. שערי פינה, 1888. נחלת שמעון הצדיק, ב-1891. שכונת שבט צדק, 1892. שכונת מחניים, 1912. נחלת אחים, 1927. ובית סלם, בית שלום. כל השכונות האלו, או שהקימו או שהיו שותפים בהקמה, התימנים, החלוצים הראשונים שהגיעו לארץ ישראל. ואם אתם חושבים ששם נגמרה העשייה של התימנים בירושלים, אז אתם טועים. התימנים התפזרו והמשיכו להקים עוד ועוד יישובים ושכונות בארץ ישראל. אחרי ירושלים הם מגיעים לתל אביב. רבי אהרון שלוש, אדם צדיק, חרדי, ירא שמיים, שהגיע לארץ מאלג'יר, קורא להם לבוא להקים שכונות חדשות בעיר תל אביב, שרק התחילה לקום 6 שנים לפני כן. ובעזרתו של רבי אהרון שלוש, הם מקימים את שכונת כרם התימנים. ולאחר מכן, את שכונת מחנה יהודה. ולאחר מכן, את שכונת התקווה. בינתיים, בכל המושבות בארץ פורצת השמועה, חבר'ה, יש אנשים איכותיים, יהודים איכותיים, פועלים חזקים, שלא בוחלים בעבודה קשה, שהם מסתפקים במועט אנשים אמינים, התימנים. והמושבות בארץ מחפשות את הפועל התימני. וככה התימנים מגיעים גם לרחובות, גם לראשון לציון. ברחובות הם מקימים את שכונת שעריים, ואחרי כמה שנים טובות גם את שכונת מרמרוק. בראשון לציון הם מקימים את שכונת שיבת ציון ונווה ציון. וגם את שכונת התימנים ביבניאל ושכונת נחליאל בחדרה. גם לפתח תקווה מגיעים התימנים ומצטרפים לרבי עקיבא יוסף שלזינגר ורבי יואל מוישה סלומון להקים את עיר הקודש פתח תקווה, ושם הם מקימים את השכונה מחנה יהודה. בסך הכל בתקופת העלייה הראשונה הוקמו 32 יישובים, 18 מתוכם הוקמו או על ידי או בעזרת אחינו התימנים. מי שעודד את העלייה הזאת, מי שגרם לתימנים לעזוב את כל רכושם בתימן ולעלות ברגל בדרך קשה לארץ ישראל, היה רב יהדות תימן בתימן, רבי סלימן בן יוסף קרא. הוא גם קרא לעלייה הזאת בשם, הוא קרא לה עליית אעלה בתמר. זה שני מילים מפסוק בשיר השירים. אמרתי אעלה בתמר או חזה בסנסיניו. אמרתי, אעלה בתמר. מתי אעלה לארץ? בשנת בתמר. אותיות תרמ"ב, שנת תרמ"ב, 1881, וככה רבי סלימן מצא איזשהו רמז לפי הקבלה שהגאולה תגיע בשנת 1881 תרמ"ב. זה מעניין כי הוא מצטרף אל המקובל האלוקי, רבי יהודה ביבס, המרוקאי, שאמר שהגאולה תתחיל בשנת התור, כל התור נשמע בארצנו אלפים תף ריש. זה היה סך הכל 42 שנה לפני כן. וגם למקובל האשכנזי, הגר"א, הגאון רבי אליהו מווילנה, שאמר שגם הגאולה תגיע באותה שנה, ולכן שלח את תלמידיו לארץ ישראל. האמת היא שהם לא הגיעו רק לארץ ישראל. תלמידי הגר"א הגיעו גם לתימן. היא מיגרת אל התימנים. הם אלה שקראו להם לעלות לארץ ישראל. בשנת 1833, רבי סלימן בן יוסף קרא, הוא בן 29, אברך, צעיר, ואז הוא פוגש בצנה יהודי אשכנזי שהגיע כל הדרך מאירופה לתימן, לצנה, רבי ברוך בן שמואל בפינסק. ואז הוא מספר לו בסוד, אני לא הגעתי לצנה סתם, הגעתי לצנה בשליחותו של רבי ישראל משקלוב, גדול תלמידי הגאון רבי אליהו מווילנה, ששלח אותי לכאן עם איגרת, עם מכתב למלך ישראל. כי שמענו שעשרת השבטים העבודים של עם ישראל נמצאים פה בתימן. אנחנו אשכנזים, אנחנו בני שבט יהודה, בנימין, יש כמה משבט לוי, גם אחינו הספרדים כאלו, אבל אתם התימנים, אצלכם נמצאים כל שאר עשרת השבטים העבודים, נמצאים פה מעבר לנהר סמבטיון. הגיעו כמה יהודים תימנים אלינו לאירופה וסיפרו לנו שיש לכם מלך, אתם חיים על פי תורת ישראל, יש לכם סנהדרין. ורבי ישראל משקלוב שלח אותי עם איגרת למלך ישראל שנמצא פה בתימן, להגיד לכם שהגיע זמן הגאולה, והגיע הזמן לחזור לארץ ישראל ולהקים את מלכות ישראל מחדש אחרי 2000 שנות גלות. לאנשי צנה זה לא היה חדש. גם הם שמעו על עשרת השבטים שחיים במדבריות תימן באיזשהו מקום נסתר. ולכן מרי יחיה אל אביץ, שהיה הדיין בצנה, מחליט להצטרף לרבי ברוך ולחפש את עשרת השבטים, למסור להם את המכתב שהגיע הזמן הגאולה, שיעזבו הכל ויעלו לארץ הקודש. במכתב אותו שלח הרב של צנה לרבי ישראל משקלוב בצפת, הוא מספר לו את שערה. רבי ברוך ורבי יחיה יצאו אל המדבר, הם הלכו ימים, שבועות, ואז כשהם מגיעים ממש לאמצע המדבר, נמצאים שם לבד, איזשהו עקרב קטלני מקיש ברגל את רבי ברוך. רבי ברוך עצמו היה רופא, הוא עסק ברפואה, לכן הוא שם לעצמו חוסם עורקים, הבין שהוא פצוע קשה וצריך חילוץ. באותו הזמן בדיוק מגיעים אליהם איזשהו רועי צון עם כמה כבשים. אני מזכיר, זה באמצע המדבר, מאיפה מגיעים כבשים? מאיפה מגיעים אנשים בכלל? רועי הצון מתחילים לדבר איתם, הם רואים את רבי ברוך הפצוע, ואז רבי ברוך מספר לו שהם מחפשים את עשרת השבטים. הרועים מסתכלים אחד על השני, ואז אומרים לרבי ברוך, רבי ברוך, אנחנו עשרת השבטים. אנחנו בכאילו רואים פה את הצון. באמת, באמת, אנחנו שומרים. אנחנו שומרים מעבר לנהר סמבטיון, לשמור שאף אחד שלא ראוי לא יתקרב לכאן. ומאחר ואתה יהודי, מארץ ישראל, ארץ הקודש, ומחפש אותנו, אנחנו מוכנים לקחת את המכתב ממך, להעביר אותו למלך ישראל. חכה לנו פה יום או יומיים, ואנחנו נגיע עם תשובה. הרבי ברוך אומר להם, עוד יום יומיים אני כבר לא אחיה, אני חייב פינוי דחוף. אומרים לו, אז תחכה 24 שעות, אם אנחנו לא מגיעים, תחזור לצנה, ואנחנו עם התשובה של מלך ישראל, נבוא אליך לצנה. רבי ברוך מחכה במדבר 24 שעות, כשהוא קולט שהוא כבר על ערש דווי וחייב פינוי דחוף, הם עולים על הגמלים, חוזרים חזרה לצנה, ומחכים שמלך ישראל יגיע לשם ויגיד להם שזהו, נגמרה הגלות, עולים להקים את מלכות ישראל מחדש. אבל הזמן עובר ושום דבר לא קורה. רבי ברוך נתקע שם בצנה, מחכה לתשובה מעשרת השבטים, אין שליח, אף אחד לא מגיע. באותו הזמן, האימם של תימן, ששמו היה אלמדי, חלה באיזושהי מחלה, והרופאים שלו לא הצליחו לרפא אותו. והגיעה השמועה שאצל היהודים יש איזשהו רופא שהגיע מחוץ לארץ שקוראים לו רבי ברוך והוא עושה עבודה טובה. הזמינו אותו אל האימם, אל אלמדי. ולמרבה הפלא, רבי ברוך מצליח לרפא את האימם של תימן. האימם מסיר תודה והופך אותו לרופא האישי של משפחת המלוכה בצנה. כמובן שהדבר הזה לא מתקבל בברכה בעיניהם של המוסלמים, אנשי הארמון, והם מתקסים עצה איך לחסל את רבי ברוך. בינתיים, דווקא אלמדי אוהב את רבי ברוך, מתייעץ איתו, הוא הופך להיות יועצו האישי, גם בענייני מלחמה, גם בענייני מלוכה, איך להנהיג את תימן, אבל היועצים המוסלמים כל הזמן לוחשים על אוזנו של אלמדי שהיהודי הזה רק מחפש דרך להשתלט על תימן, היהודים מחפשים דרך איך להשתלט פה על המלכות. ולאט לאט הדברים נכנסו לאוזנו של אלמדי לצערנו הרב, ומגיע איזשהו יום שהוא מתייעץ עם רבי ברוך, ומתייעצים על איברהים פשה שנלחם עם התימנים וגם כבש את ארץ ישראל לא מזמן, ואיברהים פשה יש לו קשרים טובים עם היהודים, והיהודים אפילו חושבים לקנות את ארץ ישראל בכסף מאיברהים פשה ולהקים שם את מלכות ישראל מחדש. באיזשהו שלב אומר לו רבי ברוך, אלמדי, תן לי להיות שר הצבא שלך, תן את הצבא בידיים שלי, ואני הולך להילחם באיברהים פשה ולחסל את האיום הזה מעל תימן. באותו רגע אלמדי אמר לעצמו, אופה, הנה הוא רוצה להשתלט על הצבא ולהשתלט על המדינה. הוא שולח את רבי ברוך אל השדה, מרים את אקדחו האישי, יורה ברבי ברוך, וכך רבי ברוך נהרג. רבי ברוך נקבר בצנה, ולאחר הלוויה, הרב של צנה חוזר לבית הכנסת, ושם מחכה לו אביר גדול ומרשים, על סוס לבן ומרשים. האביר הזה יורד מהסוס, מגיע לרב ואומר לו, הרב, יש פה אולי את רבי ברוך מפינסק, יש לי איזושהי איגרת בשבילו. הרב של צנה אומר לו, איחרת את המועד, בדיוק חזרנו מהלוויה שלו. האביר אומר לו, אני מצטער לשמוע, אבל תודה רבה על המידע, עולה על הסוס, ומתחיל ללכת. הרב של צנה אומר לו, רגע, אבל מי אתה, מאיפה באת ולמה אתה מחפש את רבי ברוך? אומר לו האביר, מלך ישראל שלח אותי עם מכתב לרבי ברוך. הוא אמר לי, אם רבי ברוך עדיין בחיים, סימן שבאמת הגיע זמן הגאולה, כולנו עוזבים פה את תימן, וכל עשרת השבטים עולים לארץ הקודש. אבל אם רבי ברוך נפטר, סימנו שהגאולה עדיין לא הגיעה, ואנחנו נשארים פה מעבר לנהר סמבטיון. כבר אז, בשנת 1833, הבינו התימנים שמשהו מתחולל בארץ ישראל, שעם ישראל מתעורר וחוזר לארץ הקודש, וכדאי להתחיל להתכונן, כי זה יגיע גם אלינו. 30 שנה אחר כך, 1864, מגיע לתימן בטעות. רבי יעקב ספיר, בנם של תלמידי הגרא שעלו לארץ ישראל. הוא מגיע בשליחות מארץ ישראל, הוא חולה, הוא טועה בדרך, איכשהו מגיע לצנה ומגלה את הקהילה היהודית בצנה. הוא כותב על זה ספר, ספר בשם מסעות תימן. הוא מתאר שם איך התימנים חיים, את הרבנים, את התפילות. הוא מתאר שם כמה קדושה וטהרה יש אצל התימנים בתימן. והוא מספר להם שבאמת מתחילים להקים מושבות חדשות בארץ ישראל, שמשפחת בק פועלת ומתחילה להקים יישובים. הם שומעים את זה והם מחליטים חלס. הגיע הזמן הגאולה. לוקח להם עוד 16 שנה כדי לתרגם את זה למעשים, אבל כשרבי סלימן בן יוסף קרא, כבר כמעט בן 80, הוא מבין שכשהוא היה בן 29 הוא פגש את רבי ברוך מפינסק, כשהוא היה בן 60 הוא פגש את רבי יעקב סטפיר, ועוד מעט יגיע זמנו לעזוב את העולם, אם לא עכשיו ומתי, הוא מורה לקהילה לעזוב את תימן ולעלות לארץ הקודש. זהו חברים, כאן תם הסיפור, שנזכה כולנו להידבק קצת באותה קדושה, באותו לעת שהיה לתימנים שהגיעו לארץ הקודש להקים פה את מלכות ישראל מחדש. וזה המקום להגיד שאני משתדל לשמוע על הבקשות שלכם, וכמה פעמים, כמה מכם כתבתם, האם אפשר לקבל את המקורות לתחקיר, לסרט, ואיפה אפשר למצוא מקורות נוספים לעיון. אז בתיאור הכתוב של הסרט, ממש פה למטה, צירפתי כמה קישורים לכל מיני אתרים ומקורות, וכתבתי עוד כמה מקורות, מי שירצה לעיין ולמצוא עוד, יוכל למצוא את זה שם. וזו גם ההזדמנות להגיד ממש תודה רבה מכל הלב לכל החבר'ה שתומכים בערוץ. חברים, אתם מחממים את הלב ונותנים לי גם כוח וגם עזרה כלכלית להוסיף עוד סרטים יפים כאלה. מי שרוצה לעזור, יש פה למטה לחצנים כאלה של סופר טנק, סופר תודה. שם אתם יכולים לתת כמה שקלים לעזור לערוץ הזה לגדול. וככה גם יוטיוב ידע שיש פה משהו מעניין, שאנשים אפילו משקיעים ומכניסים כמה שקלים בעקבות הסרט הזה, ואז הוא מקפיץ את הסרט לעוד כמה אנשים. כל 6 שקלים שאתם נותנים כאן, עוד 1,000 אנשים רואים את הסרט. ככה שאם אתם חושבים שהסרט הזה הוא חשוב ומעניין וחשוב שאנשים יכירו אותו וידעו אותו, תשאירו פה איזשהו טיפ של 6 שקלים ועוד 1,000 איש יראו את הסרט הזה. מי שרוצה, יש גם אפשרות לעזור בביט, יש פה למטה מספר טלפון, אפשר לשלוח שם כמה שקלים בביט. ואם אתם רוצים להיות ממש לארג'ים וממש לעזור, אז יש פה כתובת לאתר פטריון, ויש גם פה למעלה, עכשיו נפתח לכם קישור. באתר פטריון אתם יכולים לתת הוראת קבע של כמה שקלים בחודש, דולר, $2, $1,000, כמה שמתאים לכם. ואת הכסף הזה אני משתמש בשביל להוציא את הסרטים היפים האלה. שם גם מי שנותן הוראת קבע יש לו איזושהי תמורה בעד האגרה, נפתחים לכם כל הסרטים האלה של כל המקומות הארכיאולוגיים וכל המקומות שאני נטייל בהם, המעיינות וכדומה, עם הסברים איך מגיעים למקום ואיך לבנות יום טיול שלם לכל המשפחה באזור, מה עוד יש לעשות שם. וזהו חבר'ה, תודה רבה, ניפגש בסרט הבא, יאללה ביי.